אנחנו בפרק זין בסעיף ד' ממשיכים בעניין הנשמה הישראלית. מושג חשוב מאוד, הנשמה הישראלית. הנשמה הישראלית צריכה היא להתרחב, להתלהב ולהתגבר. ולהתגבר. והננו צריכים להסיר ממנה כל מכשולי דרכים שאינם נותנים לה ללכת את מהלכה. ועוד, לעזור לה שהתכנים הרוחניים יהיו מצויים לה, והמזגים כולם יהיו עוזרים לפריחתה. וזהו סוד התורה המעשית וכל אורחות חיי האמונה והקדושה. כן, הסעיף הזה ממשיך באופן ישיר את הסעיף הקודם. הנשמה הישראלית, כן, יש נשמה ויש נשמה. הגדרה מיוחדת, הנשמה הישראלית. גילוי אלוקי מיוחד במינו, שאין דומה לו. הגילוי הזה, חלק אלוקה ממעל, צריכה היא להתרחב. כלומר, הנשמה הישראלית לא טוב לה צמצום. לא טוב לה קטנות, היא חייבת גדלות, להתלהב, היא צריכה אור, היא צריכה יציאה לפועל, להתלהב, כמו האש שמתלהבת, צריך להלהיב את האש, נר השם נשמת אדם. אתה רוצה אש גדולה, אתה צריך להלהיב אותה. צריך רוח. ככל שאתה תנפיח יותר רוח, האש תתלהט. חבל שאתה תרחת כל כך הרבה, ולבסוף אש בקושי מאירה, בקושי מחממת. צריך להלהיט את האש ולהתגבר. היא צריכה להתגבר על כל מכשול. זאת אומרת, מדובר במציאות אלוקית ענקית, שאנחנו צריכים לתת לה את כל האפשרויות להתגלות, לצאת לפועל. לזה כמובן אותה נשמה חייבת פרנסה מיוחדת. צריך לדאוג שמה שימנע ממנה להופיע יוסר, והננו צריכים להסיר ממנה כל מכשולי דרכים שאינן נותנים לה ללכת את מהלכה. למשל, תרבות שלא מתאימה לה. למשל, דרכי חיים מעוותים שאינן נותנים לנשמה לגלות את ערכה. ואנחנו לא רק צריכים להסיר מכשולים, אנחנו צריכים גם לעזור, ועוד לעזור לה, שהתכנים הרוחניים יהיו מצויים לה. מזון. היא חייבת מזון רוחני. אם אין לה מזון רוחני מתאים, אז היא לא יכולה באמת להתלהב. היא לא יכולה להאיר אור גדול. חבל. חבל שזה יתבזבז, שהנשמה הישראלית לא תתרחב, לא תתלהב, לא תתגבר. הרב אומר, הרמח"ל כותב בקונטרס קטן, שמופיע בסוף מסילת ישרים, דרך עץ חיים, שגם התורה היא כזאת. זאת אומרת, בהתחלה זה סתם, זה נראה כמו סתם אותיות. וזה כמו גחלים עמומות. וגחלים, אם אתה רוצה אש גדולה, אתה רוצה חום גדול, צריך לעשות... אז אתה מלהיב על ידי הרוח, שאתה מנפיח בגחלים, פתאום זה. אז אומר הרמח"ל, זה אותו דבר התורה. זה, אתה רואה פה דברים כתובים, אבל מתוך שאתה מנפיח בזה רוח, אתה מדבר, ואתה לומד, ואתה זה, לאט לאט פתאום אתה רואה שמתוך השורות האלה, מתוך האותיות האלה, השורות האלה, שזה אש גדולה שיוצאת, אש ממש, ככה הוא אומר, אש שיכולה להעיר ויכולה להחמם, ודברים מאוד יפים הוא כותב שם.
אש שורה,
אש ממש. כן, נכון. אז הרב אומר אותו דבר לגבי הנשמה הישראלית. זו נקודה שהיא חייבת להתרחב, הנקודה הזאת. נקודת חיים, מאוד תמציתית. גחלים זה אש בצורה תמציתית. זה הכל אגור באיזה דבר קטן כזה, עמום, מוכן לתת הרבה חום, הרבה אור, אבל בשביל צריך להלהיב. אז לכן באמת צריך להלהיב את הנשמה הישראלית. אז עכשיו כדי להלהיב אותה זה לא פשוט. אתה לא יכול להלהיב אותה בכל מיני זה, אם אתה תספר לה סיפורי עם של אנדרסן, זה לא בדיוק להלהיב אותה, כי זה לא שייך לה. לכן קוראים לזה הנשמה הישראלית דווקא. היא צריכה הרבה ישראליות כדי להתלהב. הנשמה הישראלית צריכה היא להתרחב. זה הנשמה הכללית, והיא מתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו בצורה מסוימת, לפי כל אחד לפי ערכו. כל אחד מאיתנו שייך לנשמה הזאת, כי זה הגדרתו כישראל. מה הגדרתו כישראל? השייכות שלו לאותה נשמה, שאתה מקבל את זה, אתה מקבל במתנה. הנשמה הישראלית צריכה להתרחב, להתלהב, להתגבר. והננו, זה אנחנו, תפקיד שלנו, אנחנו צריכים להסיר ממנה כל מכשולי דרכים שאינם נותנים לה ללכת מהלכה. אנחנו צריכים להסיר ממנה את המכשולים האלה, גם באופן פרטי אישי וגם באופן כללי ציבורי. לא לחסום את הנשמה, לא לחסום את הדרך מן הנשמתיות הישראלית להופיע בגלל כל מיני מכשולים וכל מיני דברים שלא מתאימים לה. ועוד צריכים עוד לעזור לה שהתכנים הרוחניים יהיו מצויים לה והמזגים כולם יהיו עוזרים לפריחתה. זאת אומרת שכל תנאי החיים יהיו עוזרים לפריחתה, כמו שהכוזרי נותן את המשל המפורסם של הקפן, הכרם, שצריך תנאים כדי שיהיו פירות, צריך עבודה מתאימה. אם לא תהיה עבודה מתאימה, אז כמובן צריכים גם שהכרם יהיה על ה... על האדמה הנכונה. יש אדמה לזה ואדמה לזה, אז היא צריכה, הכרם הזה צריך אדמה מתאימה. טוב, אבל אחר כך, גם אם בחרת את האדמה הכי טובה, אם אתה לא תעבוד, צריך להשקות, צריך לדשן. זה המשל המפורסם של הכוזרי, צריך לדשן, צריך לטפל, צריך לעדור, צריך להברר את העץ. צריך הרבה, מי שבקיא בזה יודע שיש שם הרבה עבודות שצריך לעשות. מה? כן. נכון. צריך את כל התנאים האלה, כן? וזה התפקיד שלנו. לכן הוא משתמש בביטוי פריחתה, והמזגים כולם יהיו עוזרים לפריחתה. וזהו סוד התורה המעשית. וכל אורחות חיי האמונה והקדושה. כלומר, כל ההדרכות שאנחנו מקבלים, בין מתורה שבכתב, בין מתורה שבעל פה, בין עניינים רוחניים, גם עניינים מעשיים. וכאן הרב אומר, זה סוד התורה המעשית. התורה המעשית זה בעצם הקיום של התורה והמצוות, זה בעצם המזון, זה הסביבה, הסביבה המתאימה לנשמה להופיע, לפרוח. היא צריכה סביבה. האווירה הזאת, יש אווירה מיוחדת, אווירה של תורה ומצוות ודרכי אמונה, זה יוצר סביבה. בלי הסביבה הזאת, זה כמו אדם, באופן פשוט. אדם, כשיש לו את הסביבה מתאימה, אז הוא פורח, הוא צומח, הוא מצליח, הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש בנוח, אז כוחות הנפש שלו יוצאים לפועל. אז הרב אומר, צריך ליצור לנשמה הישראלית סביבה מתאימה, סביבה נכונה. זה סוד התורה המעשית. לכן בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שניתנה להם תורה. זאת אומרת, זה מאוד יפה שאדם נברא בצלם אלוקים, אבל הוא צריך להתגלות, צריך לצאת, צריך להופיע, צריך שהעיקר זה יהיה הצלם שבו. זה צריך להרגיש, צריך לחוש. וישראל קיבלו, חביבים ישראל שניתנה להם תורה. כי התורה יוצרת את הסביבה, הסביבה התרבותית, הסביבה המוסרית, הסביבה הרוחנית, כדי שכל זה יפרח. בלי סביבה זה תקוע, זה לא מתרחב, זה לא מתלהב, זה לא מתגבר. חייבים סביבה, אטמוספירה כזאת, צריך ליצור אטמוספירה כזאת של אמת ואמונה, טוב ויושר, אהבת האמת. כן, נרצל. קודם כל, לשים לב לעניין זה כבר הרבה מאוד. זה כבר, מה שאנחנו אולי לא תמיד יודעים מה לעשות, זה בגלל שאנחנו לא כל כך יודעים מה לחשוב. לא בטוח שחצי מדינה כבר משוכנעת בזה. לא בטוח. יש אנשים שאומרים שהבעיה, הבעיה העיקרית זה הבעיה החברתית, כלכלית, יותר כסף, זה בטח יפתור הרבה בעיות. יותר לחם, יותר חמאה על הלחם, זה כבר אוטוטו הכל יסתדר. יש אנשים יש הרבה אנשים שזאת ההבנה שלהם, זה לא... אתה רואה שאנשים מתלהבים מזה. אוהבים שמדברים על עניים, על זה. אבל עניות בדעת זה כבר דבר פחות מעסיק. גם
את העיקר לטפל ולטפל לעיקר.
וגם מבחינה חינוכית. כן. וגם מבחינה חינוכית. גם מבחינה חינוכית. כל הזמן חושבים איך הילדים יותר טובים באנגלית, יותר טובים בחשבון. זה לא פשוט. כן.
שאלו גם על המצב החברתי, והרב הזכיר את הנושא של הצד החברתי, האם זה נכון לשאול שעם כל השנאה שיש לנו שפיתחנו כלפי הבולשיביזם וברית המועצות, בכל זאת נעשו דברים נהדרים במישור החברתי על ידי התנועה שהגיעה כאן ארצה, עם כל זה שהיא התרחקה מהתורה ונעשו כל מיני דברים אולי פילים, בכל דבר יש אור, בכל דבר יש ניצוץ חיובי. הצדק החברתי, ההתנגדות לעוני, הביטור על עושר וקפיטליזם הוא בלבד שלא יהיו עניים. יש היום קיבוץ דתי גם. האם אנחנו צריכים באמת ללמוד לקבל גם את ה... לקחת את הדברים שכן היו טובים ולנסות לקפח אותם? הרי איזה חברה יכולה להשלים עם עוני? זו חברה פושעת. כל סוג של חברה.
פשיטה.
שום סוג של קפיטליזם לא מצדיק עוני. זו שיטה שנכשלה.
נכון.
1.5 מיליון עניים במדינה של 6-7 מיליון יהודים, זו שיטה שנכשלה. אם זה לא מטריד אנשים, זה עוד יותר חולני.
כן, בוודאי שאנחנו צריכים ללמוד. מה זאת אומרת? אם בלי הכוחות האלה, כוחות הצדק וכוחות החברה הצודקת, לא, אין כוח לחברה. אין לה כוח להתמודד עם משימות גדולות.
טענתי שפיתחנו, בזל שוללים את כל מה שהיה בצד ההוא.
לא, אנחנו לא שוללים, אנחנו... זה יהיה באמת טעות, אתה צודק. צריך להכיר את נקודת האמת שבכל דבר, זה ברור. אנחנו ההפך. אגיד לך את האמת. אנחנו מצטערים מאוד שהקיבוץ הוא כבר לא קיבוץ. חבל שהקיבוץ לא נשאר קיבוץ. היה מאוד יפה. כשהקיבוץ היה קיבוץ, זה היה מאוד נחמד. היום נכנסים לקיבוץ, הפרטה, כל אחד כבר... קוראים לזה קיבוץ, כי זה קשה לשנות שמות במשרד הפנים. קוראים לזה קיבוץ, אני יודע, פלוני. אבל בפועל, איפה שמה? זה נדיר היום. הלוואי והקיבוצים הדתיים היו נשארים גם הם קיבוצים אמיתיים. אז זה ודאי. כן, גם הם. כי הם נגררו אחרי כל התנועה הקיבוצית. יש. אולי זה הולך יותר באיטיות. אבל גם הם מאמצים את השיטה הזאת. זה חבל מאוד. אנחנו, התחיית העם במדינת, בארץ ישראל, היא קיבלה המון כוח מן הצדק החברתי הזה, מתחושת השוויון, מזה שכולם בשביל אחד, ואחד בשביל כולם. זה נכון, זה לא יכול להיות אחרת. הרב קוק אומר שזאת גם מטרת השבת. שאנשים ירגישו קצת שוויון. כל השבוע מתחים כלכליים. הוא עשיר, הוא עני, הוא מנהל בנק, הוא מנהל ניקיון רחובות. ובשבת כולם מלאכים. זה מאפשר להתגבר על המתחים. ההפך, לא רק שצריכים להעריך את נקודת האמת שהייתה בזה, אנחנו בוכים על נקודת האמת שעבדה מזה. חבל. הטענה באמת זה כלפי הקיבוצים שלא הצליחו להישאר קיבוצים. שהיום במדינת ישראל, מי יכול לא לדבר על צדק חברתי? לדבר על צדק חברתי, כמה זה טוב לדבר על צדק חברתי. כמה זה טוב לדבר על עניים. כשאתה יושב במשרד ממוזג עם מספיק כסף כדי לפרנס משפחה במשך שנה. לא, לתת דוגמה. כשקיבוצניק היה בעצמו דוגמה לצדק חברתי, והוא דיבר על צדק חברתי, כולם השתתקו. כי ראו, כי ידעו שאדם יכול לעבוד 12 שעות ביום, והוא מקבל אותה פרוסת לחם בחדר האוכל, כמו כולם. וכביסה, כמו כולם. ובגד, אותו בגד של פועל. ויכול להיות שיש לו תפקיד מאוד חשוב, כי הוא מנהל של משק, שזה בכלל מפעל. אבל, אותו בגד, אותן נעליים, כולם אותו דבר. היו דברים שכמובן היו גם צריכים שם לתקן. אבל זה חבל. היום צריך לצערנו הרב להיזהר מאנשים שעושים מתמים עם 1.5 מיליון עניים. זה לא ככה. זה, אם זה כדי לעשות און פוליטי, זה רק מחיף את הבעיה. אם יש עניים, טפל בהם, אל תדבר עליהם. אין עניין לדבר על עניים, יש עניין לטפל בהם. אני עוקב בדריכות אחרי כל הסיפור של העניים. ואני רואה שככל שמדברים על העניים, יש יותר עניים בסטטיסטיקה. פעם זה היה 500,000 אנשים מתחת לקו העוני, אחר כך 1,000,000 אנשים מתחת לקו העוני, אחר כך 1.5 מיליון מתחת לקו העוני, אנחנו עוד מעט כולנו מתחת לפני הים. זה לא. אתה חושב שיש עניים? טפל בזה. אז קדימה לעבודה. יש בלי סוף חסד, גמילות חסד, עזרה לזולת. לא צריך, הדיבורים והפרסומים הם גם לא נותנים תמונה נכונה ותמונה יפה. זה אף פעם לא עשה אנשים יותר עשירים שיגידו שיש עניים. תמיד בחברה הישראלית, מאז מקדם היו עניים, היו מטפלים בהם. מישהו צריך אוכל, היו מביאים לו אוכל. מישהו יצר בגדים. עכשיו אנחנו, יש לנו איזה משפחה שאנחנו מטפלים בה. אנשים שמתחתנים, אין להם כלום. אין יום שלא מגיעות חבילות. לא לשכת הסעד, ולא לשכת הוועד, ולא לשכת העובדת הסוציאלית, א', שקורת לשנייה, שקורת לשלישית. זה לא. צריך לעשות. יש כוח. יש לנו כוח של חסד אדיר. אבל מבינו, לא הייתה לו לשכה. אם מזכיר שהיה שולח הודעה לפקיד הראשון, שהיה מזמין את הפקיד השני. אל הבקר רץ אברהם. הוא רק לקח איתו את הנער כדי לחנך אותו. כדי גם שאתה תדע. זה לא דיבורים. זה עשייה. אבל כדי לעשות צריכים להתלהב. זה כלל גדול. למה זה עבד בתחילת שיבת ציון? אנשים התלהבו. התלהבו. זה מה שהרב כותב. הנשמה הישראלית צריכה להתרחב, להתלהב ולהתגבר. מה זה אומר? אמרו לעם ישראל 2,000 שנה בגלות, עם ישראל, מה? חוזרים לארץ. מה אתה אומר? כן. אבל קדחת, אין אוכל, יש ערבים, יש צרות, יש בעיות. עזוב, לא אכפת. חוזרים לארץ, מתלהבים. שמעתי קיבוצניק, זקן וותיק, שהיה בעמק בית שאן. הוא סיפר לי על תחילת ההתיישבות שם. לא יאומן. לא יאומן. זה סרט, זה דבר קטן. אמרתי לו, תגיד לי, אבל איך החזקתם מעמד? הוא אמר לי ככה, כל היום עבדנו 50 חום. והכל ביצוד וכולי. והערבים יורים, ואין מה לאכול, מה שאתה רוצה. איך החזקתם מעמד? רקדנו כל הלילה. לא הייתם עייפים בבוקר? אתה רוקד כל הלילה, אתה עייף בבוקר? הוא אמר, כשלא היינו רוקדים, היינו מתים מעייפות. כשהיינו רוקדים כל הלילה, היה לנו כוח כל היום. מתלהבים. אין דבר כזה. מה שנותן כוח, זה הנשמה. זה לא כמה שעות אתה רק תישן, וכמה אוכל אתה תאכל. זה לא נכון. זה התלהבות. חייבים להליב את הנשמה. אם מליבים את הנשמה, היא נותנת כוח לעשות דברים אדירים. הרב כותב את זה בדיוק ביחס לגאולתנו. הגאולה שלנו תבוא מתוך התלהבות, מתוך שהנשמה תתלהב, תתלהט, תאיר באור גדול. מה רצית להגיד?
יש שאלה, אני לא יודע לאן לשייך את הדברים שאמרת, אבל איזה ציבור.
מה זאת אומרת לאיזה ציבור? אתה משתייך לציבור הישראלי?
לישראלי, אבל יש כל מיני זרמים.
אני לא מכיר כל מיני זרמים. יש ציבור ישראלי.
ציונות הדתית ויש את המגזר
החרדי. יש הציונות הדתית ויש הדתית הציונות. מה שאתה רוצה.
לא יודע, אבל אחרי מה שעברנו לאחרונה, הדיבור של כל ההתנתקות והערה שהיה מספר. אז אני שאלתי את עצמי, אולי הגישה החרדית של היבדלות, היא נכונה, למה תראה, אנשים בנו 40 שנה ובבום אחד כל העמל שלהם נגנז.
תראה, אם אתה חושב שהגישה הבדלנית היא גישה נכונה, היה הרבה יותר טוב להמשיך להישאר בחוץ לארץ, באי בודד, וזה היה הכי טוב. למה לבוא לכאן בכלל?
יש עניין בלימוד בארץ ישראל.
יש עניין לימוד בארץ ישראל.
תורה של ארץ ישראל היא יותר חזקה מתורה של חוץ לארץ.
זה אותה גמרא. זה אותה גמרא. זה לא אותה גמרא.
כשאתה עושה מצוות פה בארץ, כמו מצוות פה בארץ, כל מצוות שלך, יש לזה חשיבות מבחוץ. איך הרמב"ם אומר, הכל זה מה שאנחנו עושים שם, זה הכנה לארץ ישראל.
יפה מאוד. אבל למה? מה זה? אני בדקתי, הסתכלתי, ראיתי חול. החול בתל אביב. לא ראיתי שום דבר מיוחד בחול בתל אביב. הסתכלתי בזכוכית מגדלת. אולי יש משהו מיוחד בחול. חול ועוד חול. זה הכל חול.
אוקיי, אבל אנחנו מאמינים בקדושת
הארץ. זהו. אתה מאמין בקדושה.
אני מאמין.
אתה צודק. האמת שכמובן אתה צודק. הקדושה של ארץ ישראל זה לא רק קדושת האדמה, זה הקדושה של הכלל. זאת אומרת, שמה שאנחנו עושים כאן, וזה שונה ממה שהיה במשך 2000 שנה, שאנחנו פועלים כאן כעם. עם. עם זה הגדרה אחרת. כמו שאדם שמתפלל לבד או אדם שמתפלל למניין, זה בכלל לא אותה תפילה. ולכן ריבונו של עולם באמת לא נתן את התורה לצדיקים. שמעת פעם שריבונו של עולם נתן את התורה לצדיקים? הוא לא נתן את התורה לצדיקים, הוא נתן תורה לעם ישראל. ובעם ישראל יש אנשים צדיקים, יש אנשים שהיו בינונים, יש אנשים שהיו אפילו פחות מבינונים, יש אפילו אישה שמכנים אותה שפחה. וחכמים אומרים, לעם ישראל הקדוש ברוך הוא נתן את התורה. סיפור ידוע במדרש רבה על פרשת צו. פעם אחת היה חכם ושמו היה רבי ינאי. חכם חשוב מאוד. והוא היה נוהג להזמין תמיד מישהו ליד השולחן שלו, שיאכל איתו בסעודה. שניים שיהיו ביניהם דברי תורה. יצא החוצה ראה אדם לבוש כמו רבה. אמר לו, כבודו מוכן לבוא, אני מזמין אותו לסעודה. נכנס, ישב. אמר לו אחרי כמה זמן, כבודו יכבד אותנו בדברי תורה. מסתכל עליו בתמיה, אמר לו, כן, כבודו יגיד משהו, נגיד מן הגמרא. לא יודע. טוב, יגיד משהו מן המשנה. משנה ברטנורה מסתדר עם זה. לא יודע. יגיד משהו מן המקרא, פסוק. לא יודע. זה בעיה, כן. טוב, לפחות זימון בכלל המזון. יש אומרים שיוצאים ידי חובה. לא יודע, לא יודע. אז אמר לו רבי ינאי, טוב, תחזור אחריי על מה שאני אומר ותגיד יחד איתי. פלוני נכנס, ישב ואכל מסעודה של ינאי. כלב אכל מסעודה של ינאי. ככה אמר לו, תחזור אחריי. אז האיש הלך ואחרי כמה זמן קיבל רבי ינאי הזמנה לבית דין. מה קרה? מישהו תובע אותך לדין. למה? גנב. גנב? אני גנבתי? כן, גנב. טוב, הזמן לבית דין חייבים ללכת. הולך לבית דין, אומרים לדיינים, כבודו מכיר את פלוני? כן. אז פלוני אומר שכבודו גנב אותו. אני? הזמנתי אותו. הוא היה אורח שלי, תציל לו לאכול. מה יש לך להגיד? הוא גנב. כי הלכתי ושמעתי ילד אומר, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. התורה היא לא שלו. אני לא יודע מה הוא צריך לעשות. ללמד אותי. זה התפקיד שלו. מה הוא מזלזל בי? הוא אומר שאני כלב. כלל. הערך הוא של הכלל. הערך שלנו הוא מצד הכלל. אתה רוצה להיבדל? אומר הרמב״ם, כל הפורש מדרכי ציבור, גם אם אינו עובר עבירה, אין לו חלק לעולם הבא. דוד, אבל תסתכל מה שעושים. אני עדיין מעדיף לחיות במדינה קטנה, מאשר לחיות בלי מדינה, כלומר בלי כלל. הייתי מעדיף לחיות במדינה גדולה, של כל ארץ ישראל שכתובה בתנ"ך, סבלנות. אבל לחיות שלא במסגרת הכלל, זה למות. לא ראינו את זה 2,000 שנה? אז זה לא שאני שמח על מה שקרה, חלילה. אני עצוב מאוד. ואני אומר, חבל שלא זכינו. חבל שאנחנו לא זכינו. מי זה אנחנו? כולנו. אחד הייתה לו חולשה בדעות, השני הייתה לו חולשה ברוח, השלישי הייתה לו חולשה כי הוא לא לימד. ההוא השם שהוא לא יודע מה זה ארץ ישראל. מי אמור ללמד אותו מה זה ארץ ישראל? הוא את עצמו? כן, למה אתה לא מבין מה זה ארץ ישראל? כי לא לימדו אותי, לא בבית ספר, לא בגן, לא בבית ספר, לא בתיכון, לא באוניברסיטה, ואפילו לא בצבא. לא לימדו אותי. אז מה אתה רוצה? אז מי השם? כולנו אשמים. אבל זה לא הזמן לחפש אשמים, זה הזמן לתקן את הדרך. צריך להתלהב, צריך להלהיב את הנשמה, שהנשמה הישראלית תפרוץ כמו שהיה וכמו שיחזור להיות. כן. נקודת אמת נשארת, אבל יש גילוי של אמת שהולך ומתרחב. גם אלה שבאו בתחילת דרכם, הם היו מחוברים, רק החיבור שלהם הוא לא היה חיבור מושלם, כי גם אלה שהיו צריכים לחבר אותם לא חיברו אותם. לכן כולנו נושאים בעול אחריות של להעליב את הנשמה הישראלית. צריך התלהבות. אין התלהבות, אז אנחנו כמו ילדים קטנים שלא יודעים לאן הולכים. צריכים להתלהב. מה אתה אומר, ידידיה? נכון. חייבים להתלהב. התלהבנו לחזור לארץ, התלהבנו לבנות את הארץ, התלהבנו לקיבוץ גלויות. צריכים להתלהב הלאה, ובשביל זה צריך את המזון המתאים. זה התפקיד, זאת העבודה. שלום, להתראות.